טוב, טוב, אנחנו נתחיל היום סימן צד ב', סעיף א', עשיתי פה ציור, בעיקר לאלה שעוד לא בעניינים, אז מי שכבר בעניינים, אז ציור קצת פיוטר, ותמיד מוסיף, יש לכם פה חלב רותח, כשאומרים רותח כמובן על האש, לכן הוא מעלה בועות, פשוט ככה מגדירים פה רותח, נפל בתוך זה חתיכת בשר, וכזית בשר, כך לשון הגמרא. עכשיו, פה בתוך הסיר הזה, פה מתבשרים כמה מעברי טעמים, כן? אז הדבר הראשון שלכאורה קורה, כן? במספר אחד מה קורה?
טעם הבשר.
כן, טעם הבשר יוצא לחלב, ומה עושה לחלב?
צריך בשישים.
כן, נותן טעם לבשר לחלב, נכון? ואז... או בתאימת כפלה, או בשישים, כן? זה דבר אחד. דבר שני, מה קורה?
החלב
נכנס לתוך הבשר, ואז מה הוא עושה?
שוב נפלט.
לפני שהוא פולט, מה קורה לחלב שנכנס בבשר? מה עושה לבשר? כן, אוסר את הבשר, שהרי עכשיו יש לנו חלב בתוך הבשר, לכן זה אוסר את הבשר. יש דבר שלישי שקורה, כן? זה שהחלב שבלוע בתוך הבשר, מה קורה לו? חולה, הוא יוצא, כן, יוצא לחלב. עכשיו, החלב הזה שנכנס לתוך הבשר ויוצא, כמובן שזה בעצם חלב שקיבל טעם בשר, והוא בעצם נאסר, ויוצא לתוך החלב. כשעכשיו בעצם, בשלב מסוים, יש לנו פה, וזה נצטרך פה לחלב בין שני שלבים, כמו שהגמרא תגיד, כן? שיש בעצם בחלב פה תערובת של שני דברים. מה שני הדברים? הבשר, החתיכת בשר אסורה, כי ודאי אין בה שישים נגד החלב, ירק כזית, אבל הבעיה שלנו זה החלב, האם החלב נוכל להתיר אותו, לא נוכל להתיר אותו, אז יש פה בעצם שני דברים שפה התערבבו בחלב הרותח הזה, נכון? דבר הראשון זה טעם הבשר שיצא לחלב, הדבר השני זה טעם החלב שנכנס בתוך החתיכה ויצא לחלב. עכשיו, הגמרא פה מקדימה, כן, היא מקדימה הקדמה חשובה, שבאמת הגמרא בחולין, אומרת הגמרא, כזית בשר שנפל יותר מבשר של חלב, אמר רב, בשר אסור וחלב מותר. כן, בשר אסור כי הוא נאסר, נבלע בתור הבשר, בתור הבשר החלב, והחלב מותר כי פשטות יש 60 נגד הבשר. חלב ומה היא מותר, שואלת הגמרא, חלב נבלה הוא. זאת אומרת, החלב הזה, לכאורה, הוא אסור. למה הוא אסור? כיוון שזה לשיטת רב, אנחנו מדברים פה על איבד הרב. רב סובר, כן, שמין במינו, בדין של מין במינו לא בטל, נכון? גם דעת רב כדעת רבי יהודה, מחלוקת רבי יהודה ורחמים, מה אם מין במינו בטל, מין במינו לא בטל, רב כדעת רבי יהודה, שמין במינו בטל, ולכן מה קרה? שואלת הגמרא, לכאורה, החלב הזה שנכנס לתוך הבשר נאסר, כן? וכשהוא יוצא, הוא יוצא לחלב, עכשיו יש לי בחלב תערובת של שני סוגי חלב, יש לי חלב היתר, זה החלב רותח, ויש לי חלב איסור, כן? זהו בעצם החלב שנאסר בתוך החתיכה ויצא, לכן יש לי פה תערובת של מין במינו, דהיינו חלב היתר עם חלב איסור, זה תערובת מין במינו, דעת רב, כדעת רב יהודה, מין במינו, לא בטל, אז שואלת אמר, אז למה החלב מותר? למה אתה הרב מתיר את החלב? החלב היה צריך להיות אסור מדין במינו, כיוון שזה לא בטל. נתרץ הגמרא, אחר מהסכינה, גיון שנפל לתוך יורה אותה אחת, דמבלה בעלה, מפלט לא פלט. זאת אומרת, הגמרא אומרת שהמצב היה, שכיוון שהיורה היא אותה אחת, מעלה בועות, אז מה שקורה, המבלה בעלה, דיינו באמת החציכה בולעת את החלב, אבל היא לא פולטת אותו. היא לא פולטת אותו, ולכן אין לי פה את התערובת של חלב איסור שמתערב עם החלב היתר. בעצם יש לי פה רק שני דברים, יש לי בשר שנאסר מצד החלב שנבלע בתוכו, בוודאי החתיכה אסורה, ויש לי חלב היתר, ועדיין בתוך החלב היתר עוד לא התערבב לי, התערבב לי שני דבר אחד התערבב לי בתוך החלב היתר, זה טעם הבשר. נכון? אבל טעם החלב האסור עוד לא יתערב בחלב, ולכן יש לי תערובת של מין בשאינו מינו, דהיים טעם הבשר שיצא לחלב, מין בשאינו מינו, בטל בשישים, כן? או בטעם, אבל החלב הזה שנבלע בתוך הרתיחה לא יוצא לחלב, ולכן אין לי פה חלב, איסור עם חלב יותר, לכן אין פה מין במינו, ולכן מצד החלב יכול להיות מותר אם יש בו 60 כנגד הכזה.
למה זה מבינים שהחלב שיוצר הוא חלב אסור? כרי מה ההבדל בין החלב שבחוץ שיש בו טעם בשר, בחלב שנכנס ויצא עם טעם בשר? כן, נו, אבל אז אנחנו מסתכלים על זה, אז בעצם מבחינת החלב עצמו,
אין את החלב שהוא אסור בעצמו.
בעניין של דין, הדין שלהם.
הדין של זה חתיכה נזנבל, אבל זה חלב שנאסר מהבשר, כי לא היה בו 60, אז הוא הופך להיות בעצמו אסור. לא רק בגלל שיש בו טעם בשר. ברגע שהוא נאסר כי יש בו טעם בשר, אז הוא הופך להיות אסור בפני עצמו.
והחלב השני.
חלב השני, אז תלוי אם יש 60 או לא. אבל אז אני אפשר לטעום. שתואם,
אבל בעצם מה שאת אומר, שההבדל בין החלב זה לא הבדל במציאות, זה הבדל בדין, אחד חלב אסור, אחד חלב היתר, אבל לא בעניין מציאות, בשניהם יש טעם בשר בסופו של דבר.
לא, אם יש טעם בשר וחלב השני גם יהיה אסור.
אין איזה קסם,
אבל לא מספיק, יש...
אין איזה קסם שפתיחת בשר בתוך מחל חלב, אין איזה קסם שפתאום יהיה טעם בשר בכל הזה.
נכון.
יש את החלק של החלב שקרוב לחתיכה.
חתיכה הראשונה לא היה
שישים.
חתיכה הראשונה לא היה שישים. בכל החתיכה בעצם יש טעם בשר. בחלב הראשון. בחלב הראשון. בחלב ההוא יש בו טעם בשר, לכן הוא אסור לגמרי. ואז הוא הופך להיות כאילו איסור חדש.
כי אם אתה מסתכל רק מבחינה חלב, אין הבדל ביניהם בכלל.
חלב אין הבדל, אבל זה בדיוק הרעיון של חתיכה נעשית הבדלה.
טוב, כפי הסתדרתם מצוין. אז אני יכול להמשיך. עכשיו, מה עלינו פה? נמשיך ככה, נמשיך שנבלע בלעם, מפלט לא פלט. זה בעצם פה חידוש גדול של הגמרא, והיא מסבירה שהיא שואלת סוף סוף, כן, קינאי חדר פליק, שקדם וסיפור. זאת אומרת, יש כמובן, יש שלב שכן החלב שנבלע בתוך החתיכה, כן יוצא מן החתיכה, זה בשלב שבעצם כבר החלב כבר לא רותח, ואם הוא לא מעלה בועות, הוא ודאי יצולדת בו, כי בלי יצולדת בו לא תהיה פליטה, אלא כיוון שהחלב נח מרתיחתו כבר לא מעלה בועות, אז החלב שנבלע בתוך חתיכה ושם נאסר, יוצא לחתיכה, ואז באמת, אז יש לנו תערובת של מין במין, עוד היינו של חלב יותר עם חלב איסור, לדעת רב זה נאסר. זה בעצם דברי הגמרא. עכשיו, אולי נסביר את הגמרא ישר לפי רבינו תם, כי זה הפירוש שהתקבל להלכה. מה זה מבלע בלע, מפלט לא פלט? רבינו תם, הגמרא, התוספות שואל, איך הגמרא יכולה לומר שגם כשסיר שעומד ברתיחה ומעלה בועות, אז אין פליטה של הגוף שנפל בתוך הדבר הרותח. אנחנו כולנו יודעים, שואל תוספות, בואו נראה את התוספות, שואל את השאלה, תימד, זה דבר הנראה לעיניים הוא. דפלית, הרי כל דבר שכשנותנים בה ירק בכדרה, רותחת, משתנה, מרעית המים, מן הירק יש לך סיר, מים רותחים, מעלה בועות, תכניס בתוכו ירק כלשהו, אתה רואה שהמים משתנים בצבע, אז איך אתה אומר שהדבר שנכנס בתוך הסיר לא פולט? איך אתה אומר שהחלב, כן, שנבלע פה בחתיכה לא יוצא? זאת שאלת תוספות, ותרס תוספות, שני תירוצים, רבנו שמואל ורבנו תם. ניגש ישר לרבנו תם. רבנו תם אומר שמה פירוש מבלע בלע, מפלט לא פלט? הפירוש הוא ככה. אז כמובן שהחתיכה בולעת. עכשיו, מה היא כן פולטת כל עוד בזה מעלה בועות? היא פולטת רק את הדבר שקיים אצלה כבר מראש. אבל דבר שנבלע כרגע בחתיכה היא לא פולטת. כל עוד, וזה מעלה בועות. זה תשובת רבנו תם. זאת אומרת, לדעת רבנו תם, באמת, כמובן, שהחתיכה, כשהיא נופלת בסיר, מיד היא פולטת טעם בשר לחלב, ולכן זה יכול לאסור את החלב, מדין בשר וחלב אם הם 60 או פעימת בועי, כן? אבל החלב הזה שגם, עוד דבר קורה, כן? מבלע בלע, זה ודאי שמבלע בלע, ודאי שהחתיכה בולעת את החלב.
רגע, בהבנה שלפני רבנו תם, ההבנה כאילו הראשונית שלנו בגמרא, שאין 60 בחלב בשביל לבטל את הבשר, לכאורה עדיין כאילו החלב לא יעשה, נכון?
למה הוא לא יאסר?
אנחנו רואים שהבשר לא בולט תוך כדי הרתיחה, אם הוא לא בולט תוך כדי
הרתיחה. נכון, ככה, ככה באמת בשאלה של תוספות בפשטות. ככה נראה, נכון? צודק. אז יוצא שהחלב הזה שנבלע בתוך החציכה הזאת, אז הוא לא יוצא כל עוד, והחלב רותח ומעלה בורות. מתי הוא יוצא? אחרי שהוא גמר, כן? הוא מנח ברתיחתו, כבר לא מעלה בורות, יצא את בו, אז הוא יוצא. כך יוצא מדברי רבן תם. אז מה מרוויחים מפה מדברי רבן תם? מרוויחים כך, שכל עוד והסיר פה רותח ומעלה בורות, בעצם יש פה שני דברים בלבד, אחד ושתיים בלבד. דהיינו, כן, יש חדירה של החלב בתוך, נתרים מהראשון, יוצא הטעם הבשר מיד לחלב, וזה אז מסתדר עם השאלה של תוספות, כשאני מכניס ירק בתוך מים, הוא נהפך להיות ירוק, וזה בדיוק מספר אחד, כן? ומבלה בלה, זה דברי הגמרא, הגמרא מסכימה עם זה, שזה כן בולע, חציכה בולעת את החלב, זה ודאי קורה, אבל שלוש לא קורה. אם שלוש לא קורה, אז מה יש לי פה? יש לי חתיכת בשר שבלעה חלב ונאסרה, ויש לי חלב שקיבל טעם בשר, יש לי רק בו טעם בשר בתוך החלב, ואז איך אני יודע אם יש טעם בשר בתוך החלב או לא? יש לנו את הכללים של דיני תערובות, דהיינו ששיטות בראשונים, אבל דעת הרמב״ם הידועה, שגוי יכול לבוא, כמובן פה מדובר, שהוצאת את החתיכת בשר לפני שזה נח מרתיחתו, כך שעכשיו נשאר לך בשר רק חלב, אם אולי טעם בשר, כי הוצאת את הבשר לפני שהסיר, כל עוד והסיר עדיין מבעבע, ולכן נשארה רק חלב עם אולי טעם בשר בלבד, ואז אתה יכול לבוא לתת את זה לגוי, לטעום את החלב, הוא יגיד לך, יש טעם בשר או לא, ונוכל לסמוך על הגוי אפילו בפחות מ-60. יש סוברים שלא סומכים על הגוי, וצריך 60 בכל מצב, תלוי בשיטות הראשונים. בסדר, זה בשלב שאני מוציא את החציכה לפני, שזה נח מרתיחתו. אבל אם אני מחבא את האש, והשארתי שם את הבשר, אז הסיר מטריל לרדת מהרתיחה, אז מתחיל לפלוט, הבשר מתחיל לפלוט חלב. החלב הזה הוא חלב אסור, אין חלב נבלה, כבר שאנחנו עוסקים, ואז בעצם מתערבב לי שני סוגי חלב, גם חלב איסור, גם עם חלב היתר. פה גוי כבר לא יעזור לי, פה גוי לא יעזור לי פה להבדיל בתוך החלב, אם יש בו טעם בשר או לא, כי הוא יצטרך להבדיל בין חלב לחלב, ובוודאי בין חלב לחלב, בין חלב היתר, חלב איסור, אי אפשר להבדיל בטעם. לכן אומר הרמב״ם, שמה שלא תהיה לך ברירה, אלא לומר, שאני אצטרך פי 60 בחלב נגד החתיכה, וזה הדבר היחיד שאוכל להתיר לי פה את החלב. זה דעת הרמב״ם, וזה הדעה גם עקרונית של הרמה, אלא כן, שהרמה סובר, וכך עושים גם האחרוני ספרד, שאנחנו לא סומכים היום על גוי, ולכן האפשרות הזאת ש... להוציא את החתיכה כל עוד וזה רותח ואז תרוויח שאולי בפחות מ-60 זה יהיה מותר בשביל גוי, כמעט ולא קיימת, כן? היא לא קיימת, כיוון שאנחנו לא סומכים על גוי, אבל העיקרון זה העיקרון, בסדר? יש עוד נפקא מינה אחת, אבל היא לא למעשה, זה הליבה דרב. רב צובר מין במינו לא בטל, ולכן אם מכבים את האש ואז הנח מרתיחתו, החלב כמו שאמרנו יוצא, כיוון שהוא יוצא, יש לנו תערובת של חלב איסור עם חלב היתר, זה תערובת מין במינו, דעת רב כדעת רבי יהודה, שאפילו באלף לא בתיק, ולכן לדעת רב, פה הכל יאסור, גם הבשר יאסור, גם החלב יאסור מדין מין במינו, הבשר יאסור כיוון שהוא קיבל טעם מהחלב, ולכן לדעת רב, כדאי מאוד לחבות, לא לחבות את האש, רק לאחר שהוצאת את החתיכה, אבל לפני זה, טוב בעיה. אז זה בעצם מהלך הדברים על פי הראשון. יש שאלה אחת מעניינת ששואל אותה הפרי חדש. אז אולי לפני שנגיע לפרי חדש, נראה את פה. אז דברי הגמרא ראינו, ראינו את תוספות עם רבנו תם, היינו לא פליט מה שבלה עכשיו, אבל מה שהיה בלוע מקודם פליט. אז הרמב״ם פה מביא את מה שהסברתי, כן? שאם הוא סילק, כן? אם הוא סילק את החתיכה לפני שזה נח מהרתיחה, אז מועיל טעם גוי, ואם לא, אבל אם לא סילק, אז משארים אותה ב-60, מפני שהחלב שנבלע בה, ונאסר, יצא ונתערב עם שאר החלב, אז אי אפשר להבדיל בין טעם חלב אסור לבין טעם חלב היתר, גוי לא יוכל להבדיל. וזה בעצם הפסק של השולחן ערוך, כן? כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב רותח, תואם העובד כוכבים על דירה, אם אמר שיש בה טעם בשר אסורה, ואם לאו, מותרת, אפילו פחות מ-60, ואותה חתיכה אסורה. זה כשיטת הרמב״ם שטעימת גוי מועילה. באמת דברים אמורים, כשקדם והוציא את החתיכה, קודם שטיפות חלב שבלעה. כל מה שאנחנו אומרים שתעזור פה טעימת גוי, זה בתנאי שהוצאת את החתיכה לפני שנח מרתיחתה. קודם שטיפות חלבה שבלעה, דהיינו, קודם שתנוע מרתיחתה, אבל אם לא הספיק לסלקו עד שיוכל לפלוט החלב שבלעה, אף על פי שטעמו עובד כוכבים, ואין בו טעם כלל אסור, אלא אם כן יש בו 60, כי הגוי לא יוכל להבחין בין טעם חלב אסור לטעם...
אלא אם כן יש בו 60, ואם יש בו 60 אז מה?
60 מותר.
למה? אנחנו משחלה, זה מינו.
לא, אנחנו מכירים. בטל ב-60, זה במינו בטל ב-60. נענו לו פה סקית מורה.
כן, אבל איך אנחנו יודעים כמה יצא? במקרה ש...
מה יכול להיות הכי גרוע?
כמו כל הבשר.
כן, לא כמו כל הבשר. לא, כי אני צריך כנגד הבשר וכנגד הכל, בוא נגיד, יש לי בשר שהוא 27 גרם, ונכנס בו 27 גרם, והוא פלט 27 גרם, זה המקסימום שהוא יכול, בוא נגיד. איך אנחנו יודעים לשאר? שמשארים כנגד מה? כנגד כל הכזית, או הכזית פלוס מה שהוא יכול לבלוע, כל מה שהוא יכול לבלוע.
לא יודעים שבהתחלה היה טעם בשר שכבר התבטל.
אני אגיד לכם שאלה ששאל הפרי חדש, והיא שאלה יותר טוב מהשאלה. מה השאלה שהוא שואל? תלך קצת עוד מהלך, אולי לזה אתה מתכוון. שואל הפרי חדש, יש פה בעיה, מה הבעיה? קודם כל אמרנו יש מספר אחד, נכון? דהיינו כל טעם הבשר, בפשוט, אנחנו לא יודעים כמה יוצא ממנו טעם, אז אנחנו מחמירים ואומרים, כל טעם הבשר יוצא לחלב. לכן אנחנו צריכים 60 זיתים בחלב כדי להתיר את הבשר. אבל יש עוד בעיה. מה עוד בעיה?
גם כנגד החלב שיצא,
נכנס ליצא. נכון. יש פה במספר 2, יש חלב שנכנס לחתיכה, הוא נאסר בחתיכה, והוא יוצא. כך שבעצם יש לי שני דברים פה
שהם עושים. מה ששאלתי, איך אנחנו נשאר כ-60 כנגד מה?
אבל אם זה באמת שני דברים, אנחנו
נתבטל פה. אז נו, מה אתם אומרים? לא, כי אם אתה אומר ככה, אתה בבעיה. זה לא יהיה רק כנגד שני כזיתים, או זה יכול להיות נגד שלוש כזיתים.
אנחנו לא יודעים.
לא, יכול להיות שבשר נכנס ויצא,
לא, השאלה היא למה הפוסקים התייחסו רק לחתיכת בשר ולא לחלב הזה שנאסר ויוצא. זה בעצם השאלה.
אני אגיד שזה הכל קורה כאילו בשלבים, זה מתבטל, ולא שום מתבטל, שום מתבטל. אם באמת אין תוספת איסור, אז
בסדר. אז נגיד ככה, למה שצריך הוא 60? כל שנייה שיוצא קצת טעם בשר זה מתבטל, ואז בסופו של דבר לא צריך 60 כנגד כל הטעם, צריך 60 כנגד הטעם שיוצא כל שנייה
בעצם. לא,
זה נקרא כמה כמה בוטים,
יש את
ה... זה תשובה אחת. באמת היה אפשר לתרס, כמו שאתם מתרצים פה, שכמה כמה בתים, זאת אומרת, טעם הבשר שיוצא, כל הבשר כמו שהוא יוצא לחלב, אני צריך 60 נגד החתיכה, זה ברור. עכשיו, מה אתם אומרים? שהחלב נכנס, ואז הוא נאסר בפנים, ויוצא. כשהוא יוצא, הוא מתבטל ב-60. ככה זה יוצא. מתבטל ב-60, ואז זהו, אז יש לי פה חלב יותר. אז מה אתה אומר? עוד פעם ייכנס לי חלב, יוצא, אז עוד פעם מתבטל ב-60. כמה בטיל? כמה בטיל?
כולם מסכימים על כמה בטיל?
מה זה?
כולם מסכימים על כמה בטיל?
לא. אם זה... אז אתה רואה אם זה, הפכי חדש הוא לא אוהב את התירוץ הזה, הוא מקשה עליו באמת, הוא מקשה עליו, הוא מביא את התירוץ הזה, אתם רוצים לראות, אבל יש תירוץ אחר, בואו תנסו לעלות על התירוץ השני. ואת התירוץ השני זה התירוץ שהוא מעדיף. מה ההבדל בין טעם הבשר שיוצא לחלב, ש... אנחנו מתייחסים אליו, יצאים לו לעצמם 60 נגד החתיכה, לבין טעם החלב שיוצא מטעם החלב האסור שיוצא מהחתיכה ומתערב בחלב האתר.
זה אסור
מחמת
עצמו וזה מחמת תערובת. זה, הבשר עצמו לא באמת אסור, רק...
אבל, נו, ואז מה? גם תערובת היא אסורה.
אם במילה, אם בשינה?
כן, נו, תמשיך.
חלב שיוצא זה מין במילה, ובשר שיוצא ממנו אותם זה מין בשינה.
ואז מה? עוד קצת, נו, תגיד, עוד משהו.
מי שיקח את זה מפה, אני
אומר. מין בשינו מינו, כשיש תערובת בשר וחלב. מין בשינו מינו, הלאה, יש מה זה, איזה איסור זה? לא הייתה. מין במינו, תערובת מין במינו שצריך 60. מין במינו צריך 60, זה מן התורה או מן הרבנן? מין במינו, זה אולי באמת זה ידע שאולי לא ידעתם. מין במינו, בטל ברוב. מין התורה בטל ברוב. זה נוצרים מצריכים 60, זה דרבנן. אז לכן אומר הפרי חדש, בשביל לתרץ את הקושיה שלו, בואו נראה את הלשון שלו ותראו מה אומר, אומר ככה, אלא שאני תמה, דרך עם הגילינן וסגילן באחי, זאת אומרת, איך אתה, שולחן ערוך מקהל ואומר שמספיק 60 כנגד החתיכה בלבד, כן? דקת יניחו, דילמה בלה ופלת חלב, הרבה, כמה פעמים, זאת אומרת, יש פה איזה לוק כזה, כן? זה מעגל סגור כזה, כן? שחלב נרנס לחתיכה יוצא אסור, עוד חלב נרנס לחתיכה יוצא אחוסור, ועוד, אז יש לך אולי כמה פעמים פה כזה צריך פה לאסור, ועוד, נכי משארינן, לא אבלן לשיעורי אלא החלב המותר ולא כל החלב. הרי בתוך החלב, שיוצא מהחתיכה, יש חלק מהחלב שהוא אסור. אז איך אתה מצרף אותו, את החלב האסור, להיתר כדי לבטל את החתיכה? זה שתי השאלות של הפרי חדש. בסדר? שערי מעורב בתור החלב שנעשה נבלה. שמי יש לומר, דלא די קינן כולי עי, במין במין ומידאו, הייתה ברובה בתי... אז אולי אומר ש... תירוץ כזה שכנראה בלית ברירה, כן? שהוא אומר שבסופו של דבר מין במינו פה זה רק דרבנן, שבטל וכי מדאורייתא בטל ברוב. וזה שצריך 60 זה רק מדרבנן, לכן בזה לא דייקו כל כך. הנה מי, וזה התירוץ שמה שתירסתם, כן? הייתה כמה, הייתה כמה, כמה בטיל, וכיוון שנתבטלה בראשונה, שוב אינו חוזר ונאור. הוא לא ככה, אבל את זה הוא אמר, תירוץ הראשון יותר נראה לו, כי הוא מקשה עליו, לא הבאתי פה את הקושיות שלו, הוא מקשה עם קופלן דלם, כל מיני מקומות, לכן, אבל זה הרעיון של הכי חדש. טוב, אז אומר הרמה, הרמה פרויתן, דאין לנו נוהגים לסמור על תאימת ובתוכרים בעינן 60 בכל עניין, כי לא סומכים עליו, וכמו שאמרתי לכם, גם פוסקי ספרד פה לא הלכו אחרי מרן, סמוך על תאימת גוי, כך אומר הזכרי צדק, אם אנחנו ב... גם אנחנו במדינותינו אנו סומכים על תאימת כפילה ולא שמענו מימינו שאורו כן, זאת אומרת, אף פעם לא לקחו ערבי פה שאורו יתאם, כן? ולכן הדין הוא שתמיד משארים בשישי. האור יותר כן מסתמך על זה בשעת הדחק, בהפסד מרובה, שיש לסמוך על תאימת אנוכי באיסור דה רבנן.
אז באיסור דה רבנן אפילו לא בעצם מרובה זה נשמע.
בואו נראה. אפילו באיסור דה אורייתא, בהפסד דה רבנן, אם יש עוד צדק, אתה צודק. ביסוד הרבנן משהו אפילו עם אלף סד ברובה, משהו הדבר שיש להקל.
בעצם בבשר וחלב היום שהרבה פעמים זה עוף, בעצם...
נכון, לפי נכון, זה פתרון. ועוף יש עוד פתרון, בספרדים. להוסיף. לא, אז אתה מוסיף, אתה לא מכניס את העוף בתוך החלב, נפל לך חלב בתוך העוף, אתה להוסיף לך מים, זה לך עוף, זה לא דברים. זה לדעת מרן, למה זה קורה כזה? אבל נכון, נכון, משמע פה גם בלי הפסד מרובה זה אם אפשר לבוא לסמוך על הקוי, או אם זה דאורייתא, בלי הפסד מרובה, אם יש עוד סניף להקל. עכשיו, יש פה עוד נפקא מינה שמביא פה מעניינת, מביא התוספות. זה אולי גם כדאי לדבר על זה, כי זה מחדד את העניין, וגם מחדש לנו קצת בנושא נד ברנת. התוספות הוא ממשיך ואומר ככה, אתם שומעים? יש לי פה סיר. שאני רוצה להגעיל, סעיר שבעלה איסור, כן? בלוע בתוך הדפנות, הוא בן יומו, בעלה נבלות וטרפות, ובלוע בתוך הדפנות שלו נבלות וטרפות, אני רוצה להגעיל אותו, בן יומו. עכשיו, כשאני רוצה להגעיל אותו, מה קורה? אני מכניס אותו עם מים רותחים על האש, ואז יוצא האיסור לתוך המים. יוצא האיסור לתוך המים, ואז לכאורה מה קורה? אז האיסור הזה מתערבב במים, וחוזר לכלי. האם זה חוזר לכלי או לא? מה אתם אומרים על זה? מה הבעיה? כן, זה תוספות. נו, מה הצדדים פה? מה הבעיה שיש פה ביחס למה שאמר תוספות, ומה הפתרון?
כי בעצם לפי מה שתוספות אמר בשם רבינו שמואל, הכלי בולע חזרה. כמו בבשר, הוא כאילו, הוא פולט, המים בעצם בולעים את האיסור, ואז הם פולטים את זה חזרה לפני הרתיחה. פשוט ברגע שהם סיימו לבלוע, הם פולטים. אז יש בעיה, כאילו אין אותם זה לא בעיה, כי פשוט מוצאים את זה לפני שזה, כאילו כל הזמן שזה רותח, כל הזמן שזה רותח זה לא מוציא, פשוט לפי רבינו שמואל, גם כשזה רותח.
הבן אדם גם יקשה לעצמו שקושיה פה, יש לו בעיה.
לא יקשה.
כן, הוא שאל ככה, האם המים שבולי, הרי מה העיקרון? אני אומרים, מבלע בלע, מפלט לא פלט.
כן, אבל אם גם זה לא בעיה, אני פשוט ישיר את זה כל הזמן רותח.
עד שנייה, רגע, מבלע בלע, מה בולע פה?
המים.
המים בולעים פה את האיסור, כן? ומפלט לא פלט, נכון?
כן, אבל הם בולטים, אבל תראה לי שמואל מיד אחרי.
רגע, אז מפלט לא פלט, מה זה אומר? המים האלה נבלעים כן בסיר, נכון?
הם לא, המים לא נבלעים בסיר. הם בולעים את האיסור ולא מפליטים אותו חזרה לתוך הסיר. האיסור עובר למים ולא נפלט בסיר.
בדיוק, אז אם זה ככה, ואז אם זה ככה, מה קורה?
אז אין בעיה, הבעיה היא...
לא, רגע. לפי זה צריך 60 במים או לא צריך 60 במים?
לא. מים יעשו, מחפק.
נכון. אז זה בעצם תוספות שואל. רבינו תם רוצה לומר, לפי השיטה שלי, יוצא דבר כזה, שאני יכול להגיד כלי בן יומו, כן? אפילו בתוך מים שאין בהם 60.
הוא לא שואל את זה, הוא אומר את זה בתוך עובדה, זה היה ברור לתוספות.
אבל הוא לא מסכים, זה לא המסקנה שלו.
למה?
לא. אתה תשמע. אני אומר, בואו נראה אותו תוספות. אז הוא טוען שלכאורה לא היה צריך 60 במים. למה? כי מה שהמים בולעים, הם לא פולטים, נכון? אז לכאורה האיסור שבלוע בתוך המים, שבלוע המים, הם לא נבלעים חזרה בסיר. ולכן מה הבעיה? הסיר פולט את כל האיסור שלו, כן? נכנס בתוך המים, ולא חוזר לסיר. ולכן גם אם אין 60 במים, אז הסיר יהיה מותר. אומר תוספות זה לא נכון. בנוזלים זה לא עובד כך. מה אומר? אומר ככה, ואין להתיר מטעם זה להגיד כלי שהוא בין יומו כשאין במים 60. אל תגיד לי, שאם לפי הסברה שלי, אל תגיד לי שבאמת שאני מגיד כלים, בני יומן, אני לא צריך 60 במים. זה לא נכון. למה? כשאין במים 60 לבטל האיסור ולהניחם בפנים, שהם רותחים משום דמים נבלע בלעי האיסור שבכלי ולא פלטה במים, שהם צלולים. לא שייך לומר בליעה דלא בלעי, אלא כשמתערב בהם האיסור. ואת אומר פה, מה אומר תוספות? מה אתה מבין? הוא אומר ככה, הוא אומר את הסברה הזאת, שבמים הדין הוא, שהם, מה שהם בולעים, הם לא פולטים ולא מבליעים, זה לא נכון. כי במים מתערבב. אין בליעה, אין מושג של בליעה במים. יש ערבוב. ואם יש ערבוב, אז בעצם המים האלה...
לא צריכים לפלוט חזרה, הם פשוט...
אין להם מה לפלוט מעצמם, כי בעצם המים מעצמם הם עם האיסור עצמו. ולכן בעצם זה מים אסורים, שכשם שהם נכנסים בתור מים, אבל הם נכנסים בתור מים שנאסרו. ולכן ממלא, אין לך ברירה, כשאתה מגיד כלי בין יומו, אתה צריך 60 במים נגד הכלי. כך סובר תוספות, לכן הוא אומר כלי מדיין, משם לומדים דיני הגלת כלים, נכון? משם לומדים דיני הגלת כלים, חייבים לומר שכשהם הגילו כלים, מה הם עשו? זה אין נבלות וטרפות, שמה זה טעם איסור, אין פה נדבנה דתרה, ולכן היה צריך להיות כלים קטנים, בתור סירים גדולים, כך שיהיה פי 60 במים תמיד נגד הכלי. אתם מבינים קצת את המהלך פה של תוספות? עכשיו, מוסיף פה תוספות, זה ברור, ברור, ברור מה שאני אומר. דניאל, הבנת? אתה איתנו?
לא.
אז זה התוספות שהיה שהבאתי לכם, כן, במאמרי מקום. בקיצור, יוצרת לי תוספות שכשאתה מגיל כלי שהוא אסור מצד עצמו והוא בן יומו, צריך פי 60 במים נגד הכלי, ולא יעזור לך לסמוך על זה שבמים אומרים מבלע בלב, מפלט, לא פלט את מה שהוא. מובן מדובר כל זה כשהמים הם רוטפים, הם מעלים בורות. אם זה לא מעלים בורות, אז זה ודאי חוזר, ואז אין פה, זה ודאי לכל הדעות, ודאי שמכל מצב צריך 60. עכשיו, הוא שואל מה קורה
לגבי... כשיש יותר מ-60, אז אנחנו אומרים שהמים, שוב, עדיין אין עניין של בליעה, נכון? זה מתערבב עם המים, ועדיין כאילו, למרות שזה לא דיני בליעה ופליטה, עדיין 60 זה המדד שלנו?
אז נסביר. באמת, אם יש 60 במים נגד הנפח של הכלי, נפח של הכלי כמו נפח הדפנות, שם בלוע האיסור, אנחנו לא יודעים כמה בלוע, ותמיד משערים כנגד כל הדפנות, כן? כל הנפח של הדפנות, ואז אם יש לי פי 60 במים, מה קורה? האיסור שבלוע בתוך הכלי יוצא למים ומתבטל, כי יש פי 60 במים נגד האיסור. כך שגם אם מים יחזרו לכלי, איזה מים חוזרים לכלי? מים של היתר, שהרי גם האיסור שנמצא בתוך המים בטלים ב-60, ולכן חוזרים לך מים של היתר בכלי, כך שהכלי בעצם עובר הגלה. עכשיו, מה קורה במצב של כלי פסח? בכלי פסח יש לנו פה דבר ש... כן. אומר פה תוספות שבכלי פסח גם... דרך אגב, לפני שנעבור לכלי פסח, אחד הפתרונות כדי לא להקפיד ל-60, כי זה מאוד קשה להקפיד ל-60, כן? שכל פעם צריך לדאוג שהכלי מספיק קטן, שיש מספיק 60, כל סיר אתה צריך לבדוק, זה סיפור. לכן תמיד מבקשים שהכלי יהיה...
לא בן יומו,
כמובן שאין בו ממש, מה?
עושים סבון.
עושים סבון בתוך המים, כך שכשהכלי הוא לא בן יומו, אז יש לי טעם פגום בלוע בתוך הכלי, ואז הטעם פגום שיוצא במים, הוא ממילא אין בו טעם לשבח, גם אם הוא חוזר, טעם פגום שחוזר ונראה חזרה לא אוסר, כי זה טעם פגום, התורה לא עשרה טעם פגום, רק טעם לשבח התורה עשרה. אז זה הפתרון. במקרה של איסור. עכשיו, מה קורה לגבי פסח? לגבי פסח אומר תוספות... מה זה?
התורה לא עשרה טעם פגום,
מה מדי רבנן? נכון, אתה צודק, התורה לא עשרה טעם פגום, אבל מדי רבנן זה אסור, אבל נותן טעם לפגם מותר גם מדי רבנן בדיעבד, מצב של דיעבד. עכשיו, התורה יתירה לנו להגעיל לכתחילה, כן? זה לא נחשב בבטל איסור לכתחילה. אז כיוון שהתורה יתירה לנו להגעיל, ופה המצב הוא טעם פגום, כן? אז אני סומך על זה שכיוון שבמקור פה הוא טעם פגום, אז הוא מתבטל ב-60 אוטומטי, התורה יתירה לנו לבוא ולהגעיל, ולכן אין בזה בעיה, כן? אז זה, כן, כן. ודאי שלבוא וליצור מצב של טעם פגום אתה לא יכול, זאת אומרת, לעשות מצב ש... כוונה לא בבלוע בכלים, אבל לדוגמה, אדם יש לו כוס חלב, הוא יפיל זבוב בתוך החלב, או כמה זבובים בתוך החלב, ויוציא את הזבובים, ואם אתה נותן טעם לפגם, מותר לשתות. ודאי שזה אסור לעשות, זה מצב של
חתיל.
נפל לך הזבוב בתוך הכוס חלב, ו... אז הוא השאיר טעם, נגיד
שלא נשמע נחמד לעשות את זה לגתחילה.
לא, כן, ברור, בסדר, של הדוגמה.
אין טעם שזה לא
עושה רגע. אבל אם לדוגמה, נפל לך, כן, כמה זבובים וכו', והשאירו איזה טעם בתוך החלב. אז
צריך לדבר עכשיו עם 60 ברגע של זבובים.
נכון, 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 אתה מוציא את הזבובים, זבובים בכל מקרה אסור לך לאכול, אתה מוציא את הזבובים, הם השאירו טעם בתוך החלב, הטעם הזה הוא נחשב טעם פגום, בדיעבד מותר לשתות, אתה לשתות לך תחילה את הכוס חלב, אבל...
זה מכה אחד.
מה זה? דאורייתא
מותר להכניס את הזבובים
לחלב? ואז אתה לא שותה את הזבובים איתו, כמובן. כן, כן, מוציא אותם. עקרונית, כן, נותן טעם לפגם, מדאורייתא מותר. ליצור מצב של נותן טעם
לפגם... כל הדין שלא לבטל איסור זה רק לבנן?
לבטל איסור, כן, לבטל איסור חתחילה, פשוט זה דאורייתא.
אם יש לי כלי שבטעות, כאילו, בוא נגיד, היה לי כלי של... בוא נגיד בין יומו של בשר, היה בחלב, נמצא לי לפגום את הטעם כדי שיהיה פחות בעיה, לשים סבון בכוונה כדי שיהיה פחות בעיה.
במקרה ש... אז זה מה שאנחנו עושים בדוגמה במים בדרך כלל, בעגלה. בעגלה אנחנו שמים סבון,
כדי שגם... לפגם.
נכון, כדי ליצור מצב שטעם לפגם, גם אם הכלי הוא בן יומו.
אז זה מותר.
כן.
בשעת הדחק מותר לפגום בעצם טעם
מסור? מה לדוגמה, תגיד לי דוגמה. לכתחילה משאירים את הסיר כדי שיעבור 24 שעות, כדי שהוא יגיע למצב של טעם פגום.
לא, בוא נעבור
גם... אני עושה עגלה.
רגע, בלי
המקרה. סתם,
כמו זה עם הזבובים והחלב. מותר במשעת הדחק עסקי דבר, ויהיה זה רק דרבנן, כמו שאמרנו?
זה אולי בהפסד מרובה, לעשות זה כל כמו כללי דירי איסור דה רבנן. בדרך כלל, באיסור דה רבנן, מתירים לעשות את זה לכתחילה רק במצבים מיוחדים, של הפסד מרובה, אבל גם סר שיהיה למי לסמור, פשטות אין מי על מי לסמור. הפסד מרובה מתירים רק אם יש ראשונים שיתרו את זה. אבל לא שמענו. מצב של, טעם נפגמת הוא תמיד מצב של דיעבד, בדרך כלל, כן?
לא, אני לא מבין למה לשים סבון במים, זה לא נקרא לבטל.
עכשיו כרגע עדיין
אין איסור,
אבל זה לפני.
פה, כשאתה שמת את המים בסבון, עדיין לא היה פה איסור. כן? האיסור נכנס כשאני מכניס את הסיר. עכשיו, זה סוג להקדים תרופה למכה כזה. כן? עכשיו, לגבי נותן טעם, בר נותן טעם של הפסח, זה אני רוצה להגיד, זה הוא חשוב, זה שיקול חשוב, והלכה חשובה למעשה. עגלת כלים בפסח, הרי אנחנו מגילים הרבה כלים. בוודאי שלא מקפידים על כמות המים, יש פי 60 או אין פי 60. ומה עוד? נכון, זה הבעיות העיקריות, כי כל הזמן פה בהגעלה, גם מביאים לך כלים שהם בני יומן, הרבה פעמים מביאים לך, אולי בבוקר, בתשע בבוקר, שהוא עדיין אכל חמץ בכלי, וזה כלי בן יומו. אז האם צריך לבדוק שכל פעם יש 60 בכלי נגד הכלי הזה הבן יומו שיש בו חמץ? אומר רבנו תם, אם אתה עושה את העגלה לפני כניסת האיסור חמץ, דהיינו עד שעה חמישית, אז החמץ נחשב היתרה בלה. אז אם היתרה בלה, אז מה? אז יש לנו כלל, כן? מה הכלל? נת ברנת, אז מה קורה? גם אם אין לי 60 במים, גם אם אין לי 60 במים, ויש לי חמץ בין יומו בלוע בתוך הכלי, אז יש לי טעם ראשון של חמץ, איפה הוא נמצא? בלוע בכלי. זה טעם ראשון של חמץ, שהוא של יותר, כיוון זה לפני שעה חמישית. יוצא למים, במים יש לי טעם שני של חמץ, שהוא גם יותר. כשהוא חוזר לכלי, הוא מה?
הוא יותר.
הוא עדיין יותר, וטעם שלישי. אז זה נד בר נד דהתר, כך שגם אם אין לי 60 במים בתור, כנגד הכלי, אז כל מה שנבלע פה זה כן, נד בר נד של היתר. נד בר נד של היתר, נד בר נד של היתר, חכמים קבעו לנו, שאין לזה מספיק כוח כדי להפוך את זה, כדי להישאר בכוחו של איסור. לכן בעצם, הנד ברנד של היתר שנבלע, זה בעצם נד ברנד ברנד של היתר שנבלע בתוך הקדרה, הוא בעצם טעם קלוש שאופר בהתאם את הקסר. אז זה רק הקשרה לפסח.
אפשר להגיד זה נד ברנד ברנד ברנד, כי ברגע שאני אחמם בפסח, זה יצא טעם של טעם של טעם של טעם.
אבל הטעם הרביעי הוא כבר יהיה של איסור, כי זה יהיה בפסח.
נכון, אבל בגלל שטעם רביעי, אז
זה... עוד דקה. אבל לנו מספיק נד ברנד. בסדר? אז זה בעצם התוספות, זה תוספות אומר את זה בסוף.
נת ברנד היתר זה גדר שככה קובעים במציאות או שסתם זה ככה מתייחסים
למאמר? בפשטות צריך לומר שבנת ברנד יש עדיין איזה טעם כלשהו, כי אין טעם אז מה... אז מה זה התייחסות הלכתית, נכון? שקבעו לנו חז"ל שנת ברנד, גם אם יש איזה טעם כלשהו, הטעם הזה, הכלשהו הזה, לא נחשב לכלום מבחינה הלכתית, נכון? אז אומר פה התוספות, כן? שבערב פסח, קודם 4 שעות, מותר להגליק לחמץ, אף על פי שאין במים 60. למה? דעיקה 3 נותני טעם של היתר. החמץ נתן טעם בכלי, והכלי נתן טעם במים, והמים חוזרים ונבלעים בכלי, ועדיין הוא היתר שהוא קודם פסח. בסדר? אז זה הדין של ההכשרה של לפני שעה חמישית, אז זה לא צריך 60, אבל צריך שיעלה בול בפשטות, כן? צריך שיהיה דין הגלה לפחות. זהו, חבר'ה. אז זה בעצם הסעיף הראשון. עם התוספות כמעט בכללותו, חוץ משיטת שמואל, כן, אני לא רציתי להיכנס לזה, לשם הרשב"ם, אבל זה מספיק להיום. טוב, אני אגיד כמה מילים פה על נושא התפילה, הכנה פה, ואמרנו עם זה, אנחנו בביצור, כן, הקטע השני, בוא נגיד כמה מילים, ובאמת, הרי אמרנו שנושא של בצר לי אקרא השם, הנושא של תפילה הוא בעצם בקשת רחמים, כן? בדרך תחנונים. ואדם מרגיש תחנונים, יכול להתפלל בלב שלם בתחנונים, רק שהוא מצטער, כשיש לו ניסיונות, כשיש לו אתגרים, כן? הוא אומר, ככה הקדוש ברוך הוא בנה את ברא את העולם, שלאדם יהיה אתגרים בשביל מה? שעל ידי צרותיו התמידיים תמיד הוא דבוק בבוראו על ידי התפילה, כן? אז הצרות האלה הם גורמים להידבק בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שולח ניסיונות כי הוא רוצה את הקרבה שלך. כן, זה כמו נאמר, כמו על הצדיקים, הקדוש ברוך הוא, כן, שלח ניסיונות, ולמה אבותינו היו עקורים, כן? כן, בגלל תפילתם. באמת כבר היה יכול האדם להידבק בבוראו בתפילה, גם בשאלות, בלא שתהיה מתוך צער, שתהילות ותשבחות, גם הם התפילות הן. אבל חילוק גדול יש, שלשירו לתשבחו צריך האדם להתעוררות חזקה מצידו. מטבעם של החסדים, של החסדים והטובות שהם משכחים את הבורא, כדרתיו פנס בעם, וכחשתי ואמרתי מהשם. כן? נכון שאדם יכול לבוא ולהתפלל, כן? יכול להתפלל כמו שצריך, מתוך רחבות, ושירו תשבחו לקדוש ברוך הוא, להודות לקדוש ברוך הוא כל מה שהוא עושה לו. אבל זה לא כל כך תפילה מי יודע מה, למה? כי טבעם של החסדים והטובות שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, זה יכול להיות בעיה גם כן. למה? פן אזמה וכך אשתי. ואמרתי מי השם? מה שם כן, כשיש צרות, שבטבע מקרבות הן את הנפש לשורשה, גם בעל כוחו ושלא מרצונו, ועוד ההתלהבות וההתלהטות בתפילה הבאות הן ביותר דווקא על ידי צרות, דיחידי סגולה הם אשר יוכלו להתלהב והתלהבות עצומה מתור הכחת הטוב לבורא בלבד. יש יחידי סגולה, אבל זה לא המצב של רוב האנשים. אבל לא כן הצרות, תאמנו עוד אפילו בעל הלב הסתום ביותר, כאשר יחלב לו יחידו, והוא בסכנת חיים, הרי ליבו הומה ורועש וגועש בתפילה באופן, ובצורה שאפילו צדיקים גדולים אינם זוכים לכך. אם לא, בעת רצון גדול. ואמרו חז"ל, אמר רבי יצחק, מפני מה היו אבותינו הקוראים? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. והנה הרי פשוט שכל גלי הים, כאפס חשיבה לרגשת הלב בתפילת ההוראה, ההודעה שהיה שופך אברהם אבינו, אילו היה יצחק נולד מיד בתחילה. מכל מקום עדיין אין זה דומה לרעש ולגעש שהתחוללו בקרבו כאשר ציפה לישועה מהשנה. לא דומה. אם יצחק היה נולד כשאברהם היה בגיל 20 או 30, זה לא אותם תפילות שהוא היה מתפלל כשהוא נולד בגיל 100. וחלקים גדולים מתפילות, ספר תהילים בנויים על יסוד תפילה זה, עפפוני חב למוות, ומצאי שעולם מצאוני, צרב יגון אמצא, ושם השם אקרא, נא השם עלתה נפשי. וכן הרבה, כן, דוד עבר הרבה ניסיונות. הרבה ניסיונות אמר דוד המלך, ולכן הוא דוגמה פה לנושא הזה של תפילות ושל בקשת רחמים. והשם תמיד כעומד לפני נפילת, והתמיד כעומד לפני נפילה לשאול, ככה הרגשה של דוד, ועל ידי זה בהכרח היה צועק ומתפלל אל מי שבידו להושיע אותו. יורי שבת שלום, תשומת תורות, תקבלו בחומר. ננסה לגמור את הסימן הזה בשבועיים הקרובים, לפני חנוכה, תשתדלו, סננול, זה סימן כבד, האמת. הסעיף א' הוא הסעיף הקל יחסית.